טוב, שלום חברים יקרים. האמת שהתלבטתי הבוקר כשהחלטנו כשהתברר שאפשר להגיע. מה ללמוד? האם ללמוד סוגיה שקשורה לתשעה באב? או ללמוד סוגיה שקשורה למצב? אנחנו כל הזמן במצב. עם ישראל תמיד הוא במצב. אז ביקון, כן, ביקון. על רגל אחת, כמו שאומרים. אז חשבתי קצת באמת לעסוק בסוגיה העכשווית. איך מתגברים על הפחד והחרדה? סוגיה שלמה, אני לא מתיימר בשיעור קצר להקיף את הנושא ולתת פה תשובות לכל הקושיות, אבל כן לפחות לקבל כיוון. אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה, סוגיית הפחד, בכלל בחיים, ובית גם במצבים מורכבים כמו מצבנו. אז יש לפנינו כמה מקורות מכתבי הרב קוק, אז בואו נלך מסודר, נראה כמה נצליח להספיק. הגמרא אומרת ככה, במסכת ברכות בדף סמך. אהו תלמידה, דאבי כאזיל בטרי דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקה דציון. אותו התלמיד שהלך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקה דציון. כלומר, בואו נתאר ציור. אפשר לבקש שם שיפסיקו עם זה? כדאי לבקש. אנחנו לא נוכל ללמוד פה. אז נצייר ציור. שוק ציון, נגיד שוק מחנה יהודה כזה, ורבי ישמעאל בן רבי יוסי הולך מקדימה, ויש איזה תלמיד שהולך מאחורה, מאחוריו. רז יד דקה מפחיד. רבי ישמעאל ברבי יוסי רואה שהתלמיד פוחד. איך אתה רואה? הוא מאחוריך. אפשר לזהות פחד מאחורה. תכף, זה לא טכנית, זה עמוק מאוד המשפט הזה. נראה תכף. אמר לי, אז הוא ראה, אז הוא זיהה, רבי ישמעאל ברבי יוסי זיהה את התלמיד שהוא מפחד. אמר לי, חטאת, דכתיב פחדו בציון חטאים. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לתלמיד הזה, אתה חוטא. עצם זה שאתה מפחד, זה חטא. פירוש ראשון. פירוש שני, אתה מפחד בגלל שיש לך חטא. שתי אפשרויות. פחדו בציון חטאים, או עצם זה שאתה מפחד זה חטא, או בגלל שאתה חוטא, אתה מפחד. שני הסברים נכונים. אמר לאותו תלמיד, הוא ידע משהו, אמר לי, והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. שלמה המלך אמר, אשרי אדם מפחד תמיד, נכון? פחדו בציון חטאים, ויש פסוק שני. נו, אז איך עכשיו נפתור את הסתירה בין פחדו בציון חטאים לאשרי אדם מפחד תמיד? אמר לי, ההוא בדברי תורה כתיב. מה שחזל אמרו, מה שאמר הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, זה רק בדברי תורה. בדברי תורה, אשרי, לשון הרב צוקרמן, האדם המאושר הוא האדם שנותן לעצמו אישור, הוא מאשר את עצמו, כלומר מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אז האדם המוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, בדברי תורה, הוא בוודאי צריך לפחד. אשרי האדם מפחד תמיד. אין מה לשאול כי עוד לא התחלנו, מכילה. עוד אין מה לשאול. בסדר? אז זה סיפור ראשון. סיפור שני. יהודה בר נתן ושקיל וזיל בטרד רב אמנונה. יהודה בר נתן הלך אחרי רב אמנונה. אתנח ראה רב אמנונה, גם פה, זה היה מאחורה, אז איך הוא שם לב? ראה שיהודה בר נתן נאנח. קודם זה ערוץ 2 בערך, תבדקו בגימטריה. אמר לאיסורים באי ההוא גברי להטוי הנפשי. אמר רב אמנונה לעצמו, האדם הזה יהודה בר נתן, הוא רוצה להביא לעצמו איסורים בזה שהוא נאנח. נאנח שווה איסורים. דכתיב, כי פחד פחדתי ויעטני ואשר יגורתי יבוא לי. אם אתה מפחד, ואם אתה יגור, כן, לא תגורו, אז זה יבוא עליך, חס ושלום. אז האדם הזה שנאנח, שההנחה היא ביטוי לפחד, היא מביאה לאדם איסורים. אז אם נעשה סדר, פחד, הנחה, איסורים. זאת המשוואה. שואלת הגמרא שוב, והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, עונה הגמרא, ההוא בדברי תורה כתיב. טוב, אז יש כאן כמה שאלות חשובות. שאלה ראשונה, לכאורה פחד זה דבר טבעי. פחד זה דבר טבעי. אז איך אפשר לצפות מן האדם לא לפחד? איך אפשר לצפות מן האדם שיתגבר על הפחדים שלו? וכו'. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לפחות לפי הסיפור הראשון, פחדו בציון חטאים. משמע, שדווקא בציון הפחד הוא חטא, או החוטא מפחד. כלומר, בציון לא מפחדים. אבל בפריז, בחוץ לארץ, בארץ ישראל לא מפחדים. ובפרט בירושלים. אבל בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, מפחדים. מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? ביקשו שם מהיהודי הזה? מה? אז אולי כדאי לבדוק את זה. כי אחרת יהיה קשה ככה. מניסיון. סליחה, מכילה. בסדר? אז זאת שאלה שנייה. שאלה שלישית. מה זאת המשוואה הזאת? אני מקווה שנספיק את זה. מה זאת המשוואה הזאת של פחד, הנחה, איסורים? מה זה אומר? מה אומרת המשוואה הזאת? טוב, ושאלה רביעית, שאולי השאלה שאיתה צריך לפתוח, נפתח איתה. סוף סוף הגמרא מתרצת חילוק. יש פחד, נכון, כלומר יש מקום שבו צריך לפחד בדברי תורה, ויש פחד שבו, שאותו אסור לפחד, שזה פחד כללי לא בדברי תורה. מה זה החילוק הזה? מה זה אומר? מה זה פחד בדברי תורה שהשרד המפחד תמיד, על פי שני הסיפורים, מול פחד שהוא לא בדברי תורה, ששם פחדו בציון חטאים. או הנחה שמביאה איסורים. אז קודם כל אני חושב כדאי להתחיל ברש"י. רש"י אומר כאן משפט חשוב ביותר, קודם כל כפתיחה לכל הסוגיה. עכשיו, אני כן רוצה לומר, השיעור הזה יכול להתפרש כשיעור בפסיכולוגיה, ויכול להתפרש כשיעור באמונה. כלומר, כשאנחנו מדברים על הבנת המושג פחד, והאופן שבו מתגברים על הפחד, זה יכול להיות הבנה פסיכולוגית, וזה יכול להיות גם הבנה אמונית. אני אנסה לשלב את שני הדברים, כי בעם ישראל, כמובן צריך להבדיל בין קודש לחול, אבל ברור שהשורש האמוני הוא בעצם גם מה שגנוז בתוכן הפסיכולוגי. טוב, אז קודם כל רש"י. אז מה זה בדברי תורה אשרי אדם מפחד תמיד? למה בדברי תורה צריך לפחד? אדם שיחס עכשיו לשיעור, צריך לפחד. אתם, דרך אגב, אתם לא נראים לי אנשים מפוחדים. ובסדר, אדם יחס לסדר, צריך לפחד. אדם מפחד תמיד, הוא בדברי תורה כתיב. למה? אומר רש"י, בדברי תורה כתיב, אשרי אדם מפחד תמיד, שמה תשתקח או תשתקח ממנו. זאת אומרת, אומר רש"י דבר פשוט, למה בדברי תורה צריך לפחד? כי אדם לומד, ולא בטוח שאדם זוכר, וגם לא בטוח שאדם מבין, וגם לא בטוח שאדם חי, חי את מה שהוא למד. אז א', מי אמר שאני מבין את מה שלמדתי, ב', מי אמר שאני זוכר את מה שלמדתי, ג', מי אמר שאני חי את מה שלמדתי. רש"י פה הולך בכיוון הפשוט קודם כל. אדם לומד, יכול להיות שלא יזכור את מה שלמד. הלומד ואינו חוזר, אמרו חז"ל, כזורע ואינו קוצר. לכן ברור שכמו שברור לך שאתה צריך לזרוע ולקצור, והקציר הוא המגמה של הזריעה, הקצירה היא המגמה. בסוף אתה רוצה חיטה, אתה רוצה להכין מן הלחם. זה שזרעת זה לא עוזר, אתה רוצה בסוף לקצור את החיטה ולעבור את כל התהליך עד כדי שיהיה לחם לאכול. אז הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר, כמו שברור לנו שקצירה היא מטרת הזריעה, כך צריך להיות ברור לנו שהלימוד בין מצד ההבנה, בין מצד הידיעה, הסחירה והידיעה, כן, הידיעה והסחירה, בין מצד החיים על פי זה, יש רק דרך אחת כדי שכל זה יקרה. הלומד וחוזר. הרב קוק כותב איגרת לאח שלו, מאוד נבעלתי מה שראיתי שאתה חוזר על לימודך רק 4 פעמים. תדע לך שבלי חזרה של לפחות 10 פעמים, אי אפשר לזכור את מה שאתה, אי אפשר להבין, אי אפשר לזכור, אי אפשר לחיות. אפילו ברמת הסחירה של מה שלמדנו. כל אחד מאיתנו יכול לשחזר קצת אחורה, הדברים שהוא לא חזר אליהם, לא בטוח שהוא זוכר אותם, אולי בטוח שהוא לא זוכר אותם. כל המשמעויות של זה, שזה לא בתודעה שלו, וזה לא מכוון את החיים שלו. לכן, החזרה בלימוד היא הכרחית. הגמרא מביאה שתי דעות במקום אחר, כמה פעמים צריך לחזור על הלימוד. דעה אחת אומרת 400 פעמים, דעה שנייה אומרת 40 פעמים. הרב ציודה הגיע למסקנה, לא יודע איך, שהממוצע בין 400 ל-40 שווה 100. ומגיע לדברים מאוד מיוחדים. כן, מה זה לחזור 100 פעמים? ולמה השונה, אינו דומה שונה 101, כן, אינו שונה 100 לשונה 101. מה עושה הפעם ה-101 בשונה 100-100? נעזוב את זה כרגע. אבל בכל אופן, 40 ו-400, ממוצע 100, לפחות לפי הרב, למקילים 10 פעמים. אז ברור שצריך לחזור. אז אם כן, אומר רש"י, למה? תודה רבה, ברוך תהיה. טוב, אנחנו עושים השתדלות, תודה רבה. אז אם כן, למה בדברי תורה צריך לפחד? אשרי האדם מפחד תמיד, שמא תשתכח ממנו. אז אדם לומד, לבד חברו את השיעור, הוא צריך לכוון את הלימוד שלו, קודם כל להבין, וב' לזכור. וג', אם הוא הבין וזכר, יש סיכוי שגם יחיה על פי מה שהוא למד. בסדר? אז ההבנה, החזרה והחיים, זאת המטרה של הלמידה. שלושת המטרות העיקריות לפחות. אז אני מבין את רש"י. אדם צריך לפחד בדברי תורה, זה לא שהוא צריך עכשיו לשבת בכיסא ולשקשק, לא על זה אנחנו מדברים, כן? הוא לא עכשיו יושב בכיסא ורועד, לא על זה אנחנו מדברים, אלא הוא בתודעה כזאת, הוא לא יושב ולומד, הוא תודעה כזאת שהוא רוצה להבין את לימודו, ולזכור את לימודו, ולחיות על פי לימודו, ולכן הוא מפחד במובן הזה שהוא יודע שהוא צריך לחזור על זה. יפה. אם אני הייתי רשי, ואני לא זכיתי, אז הייתי שם פה נקודה. אשרי האדם מפחד תמיד, שמה תשתכח ממנו. נקודה. רשי מוסיף עוד חצי משפט חשוב ביותר. אומר רשי, שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד. רבותיי, זה רשי חשוב ביותר. לכל החיים שלנו, לא רק פה. יש שני סוגי פחדים. יש פחד שהוא פחד משתק, שהוא עושה אותך קופה על מקומך. הוא עושה אותך מיואש. יש סיטואציה, אתה מפחד כרגע ביחד לסיטואציה הזאת, כאן זה דברי תורה, והפחד הזה משתק אותך לגמרי. ויש פחד שהוא מאתגר אותך, שהוא בונה אותך, שהוא ממריץ אותך, שהוא מקדם אותך. זה שני סוגי פחדים אחרים לגמרי. לכן אומר רשי, גם הפחד שעליו אמר הפסוק, אשרי אדם מפחד תמיד, שהוא בדברי תורה, זה פחד, נוציא עיקרון עכשיו, זה פחד בונה. זה פחד מאתגר, שהוא פחד בונה, הוא פחד ממריץ, הוא פחד מקדם, הוא פחד מפתח. הוא לא פחד משתק, הוא לא פחד מייאש. הוא לא פחד מרסק. לכן קודם כל נקודת מוצא לכל הסוגיה פה. פחד מרסק, פחד משתק, פחד מייאש, זה פחד שלילי בכל מצב. זאת עמדה נפשית. העמדה הנפשית של הפחד הזה, הוא פחד שלילי, העמדה הנפשית היא שלילית מאוד. לכן אדם שהפחד הוא משתק אותו, בהקשר פה, הוא רוצה לזכור את לימודו, והוא שוכח שמה, והוא מפחד שמה ישכח את לימודו, נו, ועכשיו מה אתה עושה עם זה? כלום. לא לומד. כי אולי אני אשכח, אולי בטוח אני אשכח. אז מה אתה עושה? לא חוזר על לימודי, ואולי גם לא בא ללמוד, כי בטוח אני... לא. שמתוך כך הוא מחזיר לשונם תמיד, זה פחד מאתגר אותך, זה פחד בונה אותך, פחד ממריץ אותך, פחד מפתח, פחד מקדם. אז קודם כל, יש כל מידה, צריך להתרגל לזה, כל מידה יש בה צד טוב, צד חיובי וצד רע, צד שלילי. אפילו המידות הקשות, מה שהרב קורא, יש להם צד חיובי, צד שלילי. מידת הפחד היא מידה קשה. היא לא מידה טובה במובן כמו חסד, זריזות, גבורה וכדומה. כן? מידת הפחד היא שחלק לקטגוריה של מידות הקשות, למשל כמו מידת הכעס, מידת הגאווה, מידת הנקמה, שא' קשה לגלות את הטוב שבהם, וב' שקשה להופיע את הטוב הזה בצורה מדויקת. הרב לא עושה הבחנה בין מידות טובות למידות רעות, עושה הבחנה בין מידות טובות למידות קשות. יש מידות שהטוב שבהם קל לזיהוי, וקל להופעה, ויש מידות שהטוב שבהם קשה לזיהוי וקשה להופעה, להופעה בפועל. בסדר? לכן, קודם כל, הנקודה היסודית, אם כן, יוצא לפי זה, כנקודה היסודית, הפחד המשתק הוא פחד שלילי. הפחד הבונה המפתח הוא פחד חיובי. אם אני אחלק את זה עכשיו בין דברי תורה למי לדי אלמה, הפחד כתכונת נפש, כשבדרך כלל הוא משתק אותך, הוא שלילי. הפחד ברצון להתפתח, ובדרך כלל הרצון של האדם להתפתח, אמור להיות, בסדר, מצאת? בסדר, ארבע, עוד תודה. הפחד המפתח הוא בדרך כלל בדברי תורה, כי בדברי תורה אדם צריך להתפתח. בסדר, אז אם כן סיכום של החלק הזה, יוצא כך. יש פחד שהוא משתק את האדם, כתכונת נפש הוא פחד שלילי, ולכן פחדו בציון חטאים, נתקדם עוד חצי מילימטר. בגלות כנראה שהעמדה הנפשית, עכשיו שוב פסיכולוגיה, העמדה הנפשית של הפחד מהבלתי ידוע, כן? היא עמדה יותר מצויה, כי אנחנו לא במקומנו, בארצנו, לא תחת שלטוננו, ברמה ההיסטורית הפשוטה. אתה לא יודע מה ילד יום, כן? הלבנונים בלבנון בורחים. היהודים בחוץ לארץ רוצים לחזור הביתה. אבל עוד מעט יורים טילים. איך אתה מסביר את זה? אפשר להסביר את זה הרבה הבנות. הבנה הפשוטה, יש איזו שייכות עמוקה מאוד לארץ, פנימית מאוד, אלוקית מאוד, והמקום הזה הוא מקום הביטחון שלנו. ברוסיה רוצים לגייס חיילים רוסים למלחמה עם אוקראינה, אנשים בורחים ברחובות, מתחפשים לנשים, בסופר. בארץ מתחילה מלחמה, עולים על מטוסים במימון אישי פרטי, מטוס פרטי, 100 ועוד 50 או 60 אחוז, אחוז גיוס, גם אלה שבכלל לא חייבים. איך אתה מסביר את זה? א', זה עם ישראל, זה סגולת ישראל, זו קדושת ישראל, זה הקשר לארץ ישראל, זה המקום הנכון שלנו. גם הרמה האמונית וגם הרמה הפסיכולוגית, זה המקום הבטוח. לכן אני חוזר לסיכום של החלק הזה. הפחד, אם הפחד הוא פחד משתק, אז שזה הפחד שמתאים לחוץ לארץ, הפחד הזה הוא תכונת נפש גרועה מאוד, פחד הוא בציון חטאים. אם בציון אתה מפחד, בציון אתה זקוף קומה, בארץ ישראל אנחנו זקופי קומה, אנחנו עם ביטחון עצמי, הקדוש ברוך הוא מתגלה פה בארץ, עיני השם לא יחבא, לחוץ לארץ. אז, פה בארץ, פחד הוא בציון חטאים. אבל בדברי תורה, אם הפחד הוא פחד מאתגר, הוא פחד בונה, ובאיזה תחום אנחנו צריכים כל הזמן להתפתח, בעיקר בתורה ורוחניות ויראת שמיים, אז פה הפחד המאתגר הוא פחד חיובי. לכן, אף על פי שהפחד הוא אחת מהמידות הקשות, כמו שאמרנו מקודם, בקטגוריה נגיד של כעס, גאווה, נקמה וכו', אין מידה רעה, יש פחד חיובי. מהו הפחד החיובי? לזהות את ה... כן, אנחנו תכף נראה, לזהות את ה... את ה... את אפשרות, הבעיה יותר נדבר על זה, אבל להופיע אותו נכון, על ידי זה שהפחד הזה מאתגר אותי. אז קודם כל, נקודה ראשונה, אנחנו נעשה פה סדר, נקודה ראשונה, ההבחנה בין פחד משתק לפחד בונה, לפחד מפתח. ההבחנה הזאת היא בדרך כלל ההבחנה בין עם ישראל בגלות לעם ישראל בארץ ישראל, והפחד הבונה הוא בעיקר בעניינים רוחניים, ששם אנחנו צריכים להתפתח כל הזמן, כדי שיחות אל אינסוף האלוקי, וכל הזמן צריך להשתדל. טוב, עד לכאן נקודה ראשונה. האם אתה יכול עדיין להמתין עם שאלתך, חבר, יקר? אפשר עוד להמתין עם השאלה שלך? אפשר, אוקיי, אז עוד טיפה, אם אפשר. אני רוצה פשוט לפחות להגיע פה לשלוש נקודות יסודיות, כי, ואז אחרי זה יהיו שאלות, נראה לי. טוב, עכשיו, אז אחרי החלוקה הזאת בין הפחד המייאש, המשתק, לפחד המאתגר והבונה, עכשיו צריך להבין מאיפה נובע הפחד. מה המקורות של הפחד? אז יש הגדרה בעין היה. אומר הרב, על גבי הסיפור הראשון, ההוא תלמידה. פסקה קופה אינדלד, בעיני הברכות על הסיפור הראשון. אומר הרב, שימו לב, הפחד יבוא מפני מצב הנפש, שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית. אני קורא טיפה. כי כל דבר ועניין המתאים אל המציאות הכללית, אין לפחוד או לפחד ממנו. על כן, מי שאין בידו חטא, ולא יפסיד יחוסו אל המציאות הכללית, לא יפחד כלל. רק החוטא, כן הרב מסביר לפי האפשרות השנייה שאמרנו, רק החוטא שניתק את נפשו מסדר המציאות הישר על פי דרכם המעוותים, הוא יפחוד. רבותיי, עד לכאן, הבנה ראשונה. הוא בכלל, לפי מושגי, כלומר, עכשיו אולי עוד טיפה רגע, עוד תוספת על ההבנה הזאת הראשונה, הוא בכלל, לפי מושגי השכל הטהור, כן, יש שכל של שכל אנושי, ושכל טהור שכל אלוקי, אז עדיין נמשך קצת של החלק הקודם, הוא בכלל, לפי מושגי השכל הטהור, אין מקום לפחד או לפחד. על כן, כל זמן שאדם הולך בדרכי היושר, הוא מתייחס אל השכל ודבק עמו, אינו מוכשר להיות מתפחד. הייתי אומר, השורה הזאת, המשפט הזה הוא המתווך בין ההבנה הראשונה, תכף נסביר אותה, להבנה עכשיו השנייה. אמנם, שימו לב עכשיו הגדרה של מושג הפחד. אמנם באהבותו דרכו, ויצא או ויצא מדרך השכל אל אשר ישאהו הדמיון, אז כבר יש מקום לפחד. כי בסדרי הדמיון, ישנם הרבה בלאות נוראות. על כן, מן דמפחיד אינו כי אם חטאה, הנקשר אל הדמיון ושולט אליו הפחד. עכשיו רבותיי הגדרה, חייבים לצאת מהשיעור הזה, עם הגדרה מה זה פחד, מה מקורו של הפחד. אבל שהוא, הפחד שהוא בא מהדמיון המתפרץ על הדעת. רבותיי, פחד, עכשיו שהוא פסיכולוגיה, פחד זה דמיון שהשתלט על השכל. אני רוצה להסביר את זה. הרמב״ם בשמונה פרקים פרק א', שמדבר על נפש האדם אחת, וזה נכון גם באופן מסוים ביחס לגוי, לאו דווקא ביחס לישראל. שמונה פרקים פרק א', בכלל שמונה פרקים בעיקרו, חוץ מפרק שמיני, סוגת הנבואה, שמונה פרקים בעיקרו, שיש בו שייכות גם לגוי, גם לאדם באשר הוא אדם, ודאי הפרקים הראשונים, נגיד פרק א' ב' ג', ודאי. פרק א' בוודאי. אומר הרמב״ם ככה כידוע לכולכם, נפש האדם בנויה מחמישה חלקים. הוא לא מדבר על הנשמה, מדבר על הנפש. א', נלך מהקל הכבד, אזן. אזן זה המערכת הפיזיולוגית, גוף האדם. הפיזיולוגיה, מערכת העיכול, מערכת הנשימה וכו'. זה חלק אחד של הנפש, צריך להסביר למה הרמב״ם קורא לזה נפש, נעזוב את זה עכשיו. הלאה, החלק השני המרגיש, המרגיש קורא לזה הרמב״ם, חמשת החושים. חוש הראייה, השמיעה וכו'. הריאה השמיעה, טעם ריח, ומה שכחתי? וחוש המישוש. אז אם כן, זה המרגיש. החלק השני של הנפש, חמשת החושים. החלק השלישי המתעורר, המתעורר זה הרצון. החלק הרביעי המדמה, זה הדמיון. החלק החמישי השכלי, נלך לפי הסבר אחד, השכל. אם כן, חמשת החלקים בנפש, זן מרגיש, מתעורר, מדמה, שכלי. בשפה שלנו, פיזיולוגיה, חושים, רצון, דמיון, חוכמה, שכל. יפה. והרמב״ם מגדיר כל אחד מחמשת החלקים האלה. סוף פרק א' אומר הרמב״ם, דע לך. כדי שתבין את פרק א' עד הסוף, כלומר, כדי שתכוון את הנפש שלך נכון, דע לך שארבעת החלקים, הזן, המרגיש, המתעורר, הרצון, המדמה, הדמיון, הם כחומר, והשכל להם צורה. צורה וחומר, חומר הכוונה נפעל, כמו חומר גלם, זה הכוונה חומר, חומר גלם, והצורה, זה אתה צר בחומר גלם. ניקח דוגמה, יש לך חומר גלם פלסטלינה, ואתה עכשיו לוקח את הגוש הפלסטלינה הזאת, או הזה, ומתחיל לצור צורה עם הפלסטלינה. אתה יכול לעשות מהפלסטלינה הזאת קערה, אתה יכול לעשות עם זה, אדם המטוס, וכולי זה הדרך. לכן, לשון המהר"ל חומר וצורה, חומר, הכוונה חומר גלם, לא חומר במובן החומרני. אף על פי שהרבה פעמים חומר גלם, כשהוא לעצמו, הוא חומרי. עוד שאלה, נעזוב את זה כרגע. וצורה, הכוונה התוכן הרוחני של החומר. אז אומר הרמב״ם, אתה יודע מהו הסדר של ניהול הנפש? ניהול הנפש, השכל הוא מנהל את הזן. איך הוא מנהל את הזן? הרי הפיזיולוגיה עובדת אוטומטי. טוב, תאכל בריא, נגיד. את החושים, איך השכל מנהל את החושים? מה לראות, מה לא לראות? מה לשמוע, מה לא לשמוע? מה למשש, מה לא למשש? השכל מנהל את הרצון, את המתעורר. כלומר, התודעה, החוכמה של האדם, המחשבות שלו, עולם האמונות והדעות שלו, עולם הערכים והאידיאלים שלו, זה מה שאמור לנהל את הרצון. ורבותיי, וכאן הקושי, השכל מנהל את הדמיון. אז מה זה נפש בריאה? שכל מנהל דמיון. אז אם הפחד הוא תוצאה של דמיון המתפרץ על הדעת, על השכל, אז פחד זה בעצם קלקול בסדר הנפש. זה פחד זה מצב לא נורמלי, לא הפחד הבונה, הפחד המשתק. ותכף נדייק את זה יותר. זה מצב לא נורמלי של קלקול הסדר הנפשי. עכשיו, זה נכון גם, לא, גם לא אין עכשיו מכון מאיר, אין עכשיו שהוא פסיכולוג הכיתה א'. מה אמור לנהל בחיים של האדם את האדם? השכל שלו. סליחה על הדוגמאות, אני מתנצל. בחור יוצא עם בחורה. העולם החושי שלו מאוד מאוד מתפעל ממנה. וואו! איזה מראה חיצוני יש לה. שיער בצבע ירוק, ועיניים בצבע בלתי מזוהה. וואו! יפה בעולם. ועל פי זו מחליט להתחתן איתה. כשבשכל הוא יודע שהם לא מתאימים. ברור לו שזה לא זה, זה לא ילך ביחד, זה פיצוצים. ברור לו. אבל החושים הכניעו אותו. חוש הריח הכניע אותו. מה תגידו לאדם כזה? מה תגידו לו? משהו לא נורמלי, השתבש הסדר. תגידו, 99% מהחברה האנושית ככה מנהלת את החיים. על פי החושים. בעיה? בעיה. לכן ברור שהשכל אמור לנהל את החוש. והשכל אמור לנהל את הדמיון. לענייננו פה. תסתכלו רגע. תסתכלו רגע במקום מספר 2. מוסר אביך, מידת הפחדנות, פסקה ד'. אומר הרב, הפחדים הם פתיות גמורה. פתי. אין לאדם, כן, פטי מאמין לכל דבר. דרך כלל, אנחנו כרגע ברמה של שכל מנהל דמיון, ואז מלא, תכף נראה שיש זהירות. זהירות כן. זהירות זה הפחד המאתגר. זה הפחד הבונה. זה הפחד ששם לב למציאות, מזהה פוטנציאל בעיות, ונותן דרכי פתרון. כי השכל, שמבין, קודם כל, הבין את הבעיה, ב', מבין את המציאות, מבין את הבעיה, ב', הוא יכול לתת דרכי פתרון. אבל אם השכל הלך לאיבוד, כי הדימון השתלט עליך, א', אתה לא מזהה בכלל את הבעיה, וב', הוא בטח לא יכול לתת דרכי פתרון, כי הלך לך השכל. אתה חי בעולם של דמיונות עכשיו. אז אנחנו כרגע בשיעור פסיכולוגיה, עוד לא שיעור אמונה. אני כרגע בשתיים בעינייה, שהגדרת המושג פחד זה דמיון המתפרץ על הדת. בסדר? או שמי שהולך אל השכל אינו מוכשר להיות מתפחד, תכף נגיד למדרגת האמונה, זה מדרגה שנייה יותר עמוקה. אבל כרגע אנחנו ברמת הכרת הנפש. אז הפחדים הם פתיעות גמורה. אין לאדם לפחות כלל כי אם להרער, כלומר להרער הכוונה לשים לב לבעיות הפוטנציאליות, כשיותר שהוא פוחד, הוא נופל, וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו מכשול, תכף אני אפתח את זה. על כן צריך הוא להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד. התגברות השכלי, השכל צורה, עוד מקור אחד בורות הקודש, חשוב מיותר המקור הזה, שימו לב, בחינוך האדם היחיד, וכן בחינוך האדם הכללי, האומה והאנושיות, איך מחנכים אדם, קודם כל אדם מחנך את עצמו, את ילדיו, בית, אחר כך איך מחנכים אומה, איך מחנכים אנושיות, כן, אנושות, בחינוך האדם היחיד, וכן בחינוך האדם הכללי, האומה והאנושיות, צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. שימו לב איך הרב מסדר את א', מסך החלקים, וב', מה היחס בין החלקים, ומי הכוח המנהל פה את העסק הזה. אומר הרב שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש, והרגש על הדמיון, והדמיון על הפעולות. חברים, שומעים? לפי האורות הקודש הזה, ארבעה חלקים. שכל, דמיון, רגש, מעשה. אז א', כדי שיהיה אדם נורמלי לבריאות, או חברה נורמלית, צריכים שכל ארבעת הכוחות יהיו. צריכים שיהיה הכוח השכלי, הכוח הדמיוני, הכוח הרגשי, הכוח המעשי. אם חסר מהפאזל המרובה הזה חלק אחד, אין תמונה. אין דבר כזה אדם בלי דמיון, אין כזה אדם בלי רגש, אין דבר כזה אדם בלי פעולות, אין דבר כזה אדם בלי שכל. אז קודם כל צריך שכל, רגש, דמיון, פעולות. רגע, עכשיו, חוץ מזה שצריך את ארבעת החלקים בפאזל, הלכתי לחנות, קניתי פאזל בין ארבעה חלקים. בודק שיש לי ארבעה חלקים ולא שלושה. יפה מאוד, בדק שיש ארבעה. מצוין. ב', לא מספיק רק שיש ארבעה. צריך לסדר את כל אחד מהחלקים במקום הנכון בתמונה. תראו לעצמכם שיש לי ארבעה חלקים, ואת חלק ארבע שצריך להיות במקום X, שמתי במקום Y ששם צריך להיות חלק שתיים. שמתי את כל ארבעת החלקים איך נקרא? בקרטון הזה עם החלקים. אבל לא קיבלתי תמונה. כי לא מספיק שבפאזל יש לי את כל ארבעת החלקים. צריך שגם הם יסודרו לפי הסדר הנכון שלהם. ולכן, אומר הרב, צריך ארבעת חלקים, שכל, דמיון, רגש, פעולות, נכון. אבל צריך שהיחס ביניהם יהיה נכון. מה היחס ביניהם? שהשכל ישפיע על הרגש, והרגש של הדמיון, סוגיה עמוקה מאוד, היחס בין הרגש לדמיון, למה הרגש על הדמיון ולא דמיון על הרגש, נעזוב כרגע. והדמיון על הפעולות, אני רק רוצה להוציא את העיקרון שמונת לנו כרגע. אז מה הכוח המנהל פה? השכל. הוא משפיע על הרגש, הוא משפיע על הדמיון, הוא משפיע על הפעולות. ולכן אומר הרב, הוא כשיש סתירה בין אלה החלקים. מה קורה כשיש מהפכה? או א', אין לי את כל החלקים, או יש את כל החלקים, אבל לא מסדר אותם בסדר ביחס הנכון. וכשיש סתירה בין אלה החלקים, אז ההריסה מוצאה מקום לחור. אז ארס. אז אם כן יוצא לפי זה כרגע, אם כן רק נסכם, יוצא ככה שנקודה שנייה, הפחד הוא תוצאה של הדמיון שהשתלט על השכל. והרי הסדר של הנפש, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, הוא שהשכל היא הצורה ושאר חלקי הנפש, כולל הדמיון, יהיו חומר, שהשכל ינהל את הרגש וממלא את הדמיון וממלא את הפעולות. עכשיו, כשאדם, אני מתקדם שלב ג', עכשיו, כשאדם הוא שכלי, אז הוא מודע לסכנות. הוא מודע למורכבות המציאות. אתה נכנס לשדה מוקשים, אתה אמור לדעת שאתה נכנס לשדה מוקשים. קודם כל, אתה אמור השכל שלך אמור לזהות שדה מוקשים. ב', איך נכנסים לשדה מוקשים? עם הציוד הנדרש. אתה לא נכנס, איך זה נקרא? בבא אלה, בבא, איך אומרים את זה? אלה, בבא אלה, כן. אתה לא נכנס אלה, בבא אלה לשדה מוקשים. מה זאת אומרת? יש לך ציוד ששם, איתו אתה נכנס, ואין לך ציוד, אתה לא נכנס. ברור. אז השכל קודם כל מזהה את הבעיה, והשכל גם ייתן לה פתרון. אבל אם אדם איבד את השכל, כי הדמיון ישתלט עליו, א' לא מזהה את הבעיה, וב' בטח אין לו פתרון. מי ייתן לו פתרון? הדמיון המעוות שלו? הפחדים שהשתלטו עליו? הבלהות שלו? שבמוח של הקודח שלו? מי? לכן אומר הרב, שהזהירות, אני מחפש רגע את המקור פה, כי נראה לי שהכנסנו פה איזה מקור עם זהירות, או שלא הצלחתי. אוקיי, הזהירות, יש ביטוי כזה ברב, שצריך להיזהר מהזהירות. צריך להיזהר מעודף זהירות. זהירות זה הכרת המצב, ודרכי פתרון למצב. מצוין. ומי שיכול לנהל את המערכת הזאת, של המצב, במחאות, זה השכל. אין כוח אחר. הרגש לא יכול לפתור את זה, הדמיון לא יכול לפתור את זה, החושים לא יפתרו את זה, המערכת הפיזיולוגית לא תפתור את זה. רק השכל יכול לפתור את זה. ככה מי שיש לו שכל, כלומר תימני התכוונת. די בין את המן. כן. כלומר, ככה זה מי שלא שכל. עכשיו רואה אותם, אני רוצה להעמיק את זה עוד טיפה. עוד יותר עמוק מזה. עכשיו, עד לכאן, כמו שאמרנו, החלק השני, זה פסיכולוגיה, זה שהוא פסיכולוגיה, לא צריך בשביל זה לבוא למכון מאיר. נכון. עכשיו, רגע, בעם ישראל יש שכל טהור. יש שכל אלוקי. קוראים לזה אמונה. הקדוש ברוך הוא משגיח על המציאות. מה, איזה כמה רשעים פה הם מנהלים את העולם? הקדוש ברוך הוא פה מנהל את ההיסטוריה. הוא, כמו שדיברנו פה כל השנה הזאת, בעל מלחמות, זורע צדקות, כשהמגמה של כל זה הוא חדש לציון תאיר. זאת המגמה. יש כאן בעלים למלחמות. בעל המלחמות זה לא איזה רשע באיראן, או איזה רשע בלבנון, או איזה רשע בעזה, או עוד הרבה רשעים בכל מיני מקומות, רוסיה, סין, עיראק, תימן וכדומה. סליחה מהתימן. יש פה הרבה רשעים שצריכים טיפול יסודי, ברור. אבל לא הם מנהלים את ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, לב מלאכים ביד השם. נכנסנו לכזה עיוורון בשמחת תורה, מקף יום כיפור, לפני 50 שנה. נכון שצריך לראות מה היו המחדלים, וצריך לקחת אחריות, הכל נכון. אבל הקדוש ברוך הוא פה עיוור את עינינו, זה כישלון קולוסלי, טוטלי. זה לא עולה על הדעת שהיה אפשרי להגיע בלי השגחת השם לכישלון כזה. אז מה אתה אומר, שהשם יצר את זה? ברור, שהשם לא עשה את השואה. איפה השם היה בשואה? השם חולל את זה. לצערנו הרב. אבל כדי שנוציא מזה משהו, שנתפתח מזה, שנתקדם מזה, שהגאולה תתקדם לשלב של אור חדש לציון תאיר, לשלב השלם שלה יותר, של אור חדש, הרב חלב, ספרים עמוקים פה. לכן, מי שהוא אדם נורמלי, שמקשיב לרמב״ם בשמונה פרקים פרק א', כולל גוי, שהוא מאפשר לנפש להופיע את הסדר הנכון שלה, אז ברור שהשכל מנהל אותה מדם. ברור. מי שהוא מעם ישראל, פה זה שכל עליון, פה זה שכל טהור. לכן, עכשיו זה נפלא. מה שאומר פה בהתחלה, לכן אני חוזר בהתחלה. פחדו בציון חטאים. אם אתה חוטא, לפי הסבר השני, אם אתה חוטא, אז אתה מפחד. למה? כי יצאת מהסדר האלוקי. בלשון המהר"ל, יציאה מהסדר. הפחד הוא יציאה מהסדר, כי הדמיון נשתלט על השכל. והחטא בישראל הוא יציאה מהסדר, כי אתה לא עושה מה שהשם אומר. אתה לא חי את המדרגה האלוקית. אז מי שהוא חוטא, הוא יוצא מן הסדר. אז יכול להיות שהפחד ישתלט עליו. כי גם הפחד יצא מן הסדר. פחד הוא בציון חטאים, הדמיון ישתלט על הדעת. אבל מי שהוא לא חוטא, יחיד, אומה, הוא לא יוצא מהסדר. כמה שאפשר, שאנחנו לא חוטאים, מי יגיד שאנחנו לא חוטאים? כן, מי יגיד על עצמו שהוא לא חוטא? אבל כמה שאנחנו משתדלים להיות יותר בסדר, לכן, דרך אגב, גם בימים האלה, הדבר העיקרי שצריך לעשות זה לחזור לסדר. להיות פחות חוטאים, כלומר לעשות תשובה, כלומר לבוא למכון מאיר. כלומר להתפתח מבחינה רוחנית, ברמה הלאומית, ברמה האישית. תראו רגע את ההתחלה שתראו איך זה כתוב. רגע, אני חוזר רגע לצד ימין, קופה אין דלת. עמודה ימנית באמצע. הפחד יבוא, כן, הרב בן היה, הפחד יבוא מפני מצב הנפש, שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית. מה זה המציאות הכללית? המציאות הכללית זה סדר הנהגת השם את ההיסטוריה. כי כל דבר ועניין המתאים אל המציאות הכללית, אין לפחות ממנו. על כן מי שאין בידו חטא, ולא הפסיד יחוסו למציאות הכללית, כי הוא פועל על פי הסדר האלוקי, לא יפחד כלל, רק החוטא, שניתק את נפשו מסדר המציאות הישר על פי דרכיו המעוותים, כי הוא חוטא, הוא יפחד. ובכלל, לפי מושגי השכל הטהור, אין מקום לפחד. שכל טהור, שכל אלוקי, אמונה, שכל עליון. על כן, כל זמן שאדם הולך בדרכי היושר, הוא מתייחס אל השכל ודבק עמו, אינו מוכשר להיות מתפחד. אז זאת קומה שנייה כבר. אז רבותיי, עד לפה אמרנו בעצם ארבעה דברים. ואני מסכם. יש פחד משתק, יש פחד בונה. הפחד המשתק הוא תכונת נפש. הפחד הבונה הוא בדרך כלל בדברי תורה, כי בזה צריך להתפתח. מזה זה ישפיע גם לבנות את כל החיים שלנו בכל התחומים, ברמה הלאומית והאישית. זה א'. ב', הגדרת המושג פחד, זה דמיון שהשתלט על השכל, שזה עיבוד סדר הנפש. הסדר הנפשי הנכון הוא שכל מנהל דמיון, ואת שאר הכוחות כמו שראינו, ואז כשהשכל מנהל דמיון, א', אתה לא מפחד, אלא אתה נזהר, אתה זהיר. נקודה שלישית, מה זה זהירות? זהירות זה הכרת המצב, ודרכי פתרון למצב. כדי שזה יוכל לקרות שני אלה, השכל אמור לעשות את זה, אין כוח אחר בנפש האנושית שיכול לעשות את זה. ד', השכל הישראלי, שהוא השכל האלוהי, פה כבר נכנסת מדרגת האמונה, השם מנהל את ההיסטוריה, השם איתנו, אוהב עמו ישראל, יכולים להיות קשיים, יכולות להיות בעיות, יכולים להיות כאבים, אנחנו לא תמימים, ברור, אבל יש פה מנהל למערכת, זה לא איזה איש ישר בעיניי ויעשה פה, זה לא עזב השם את עמו, זה לא מי יודע מה הולך להיות פה. ביום הוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. כל ההיסטוריה זה מהמקור האלוקי של השם אחד. לייעוד והמטרה שתצא לפועל באופן מוחלט, הוא שמו אחד. ובדרך יש 6,000 שנות היסטוריה שבתוכם אנחנו חיים, ובתוכם אנחנו צריכים לפעול ולקדם את השם אחד שיופיע בשמו אחד. זה תפקידנו. לכן יהודי אמוני, אני רוצה להגיד משפט מאוד, מאוד חריף, עכשיו מאוד ברור. יהודי אמוני, קודם כל, אדם נורמלי לא מפחד. הוא זהיר. הוא מזהה את המצב, ומנסה לתת, ויודע איך להגיב למצב הזה. כנ"ל אומה, מזהה את המצב, ונסה לתת דרכי פתרון למצב. עוד דקה ממש, שנייה רגע. אז קודם כל, אדם נורמלי לא מפחד. זהיר. זהירות כן, פחד לא. ב', אדם מישראל? האומה הישראלית? ודאי לא מפחדת. זה שכל אלוקי פה, זה השגחת השם עלינו, זה אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה יש מגמה, יהוד, אומר שם אחד ושמו אחד. רק משפט אחרון, לפני שאלתך, אני ממש מתנצל שכל כך עיכבתי אותך. אי אפשר לא לקרוא את זה, תסתכלו רגע בארבע. זה חשוב מאוד. עכשיו, רק אולי עוד חצי משפט רגע על ההנחה והאיסורים. הפחד השלילי, הפנימי, הוא יוצא אל הפועל באיזה מין דיבור, העולם הנפשי הוא יוצא אל הפועל באיזה הנחה, וההנחה הזאת תצא אל הפועל חד ושלום, באיזה קלקולים מעשיים, חומרים של איסורים. אז זה ממש נפש, דיבור, גוף. פחד, הנחה, איסורים. זה אותו דבר. הנחה זה בעצם הביטוי של הפחד הפנימי. והאיסורים, הכאבים של הגוף, זה חד ושלום, הביטוי של הדיבור, שהוא הביטוי של הפחד הפנימי. אבל רק דבר אחרון, צריך בזה לסכם ולסיים. מקור ארבע בעדר היקר, יש מאמר, בעקבי הצון נקרא מאמר הפחד. חובה ללמוד את המאמר הזה. הרב שם מדבר בעיקר על הפחד מלחשוב. זאת סוגיה שלמה שהיא באמת הסוגיה העיקרית. הפחד המחשבי, הרב קורא לזה, שהוא פחד מלחשוב. אדם רוצה להבין את תופעת השם בהיסטוריה. אומרים לו, תבוא למכון מיר לכיתת אמונה, אולי תבין קצת את סדר התגלות השם בהיסטוריה. הוא אומר, אני מפחד, מה, אני יכול להבין את השם? לא אמרנו שאתה מבין את השם, אמרנו בוא לפחות תלמד דרכי הופעת השם, מה שאפשר ללמוד, מה שהתורה וחז"ל לימדו אותנו. אז זה הנושא העיקרי שם, הפחד המחשבי, אני רוצה רק לקרוא את ההתחלה. הפחד הנפרז זה הפחד המשתק. לא הפחד הבונה שנקרא זהירות. הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם, ושל כל החי המרגיש. אני קורא, מקוצר הזמן, אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהם. כי הדמיון השתלט, חוסר האמונה השתלט. מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. עד שהוא עושה הוא לחלש ומלא רפיון, הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי, וכולי. משפט אחרון, באחרית הימים בעקבתא דמשיחא, בדור שלנו, דורות האלה, שההוראה האלוקית עומדת אחר כותלנו, הנה ראשית כל ההכשרים, הדבר הראשון שצריך לעשות, היא הסרת הפחד העודף של המחשבה מתוך הנפש הכללית. קודם כל צריך להסיר את הפחד, ובעיקר את פחד המחשבה, מלהבין את דבר השם וללמוד את דבר השם, ומה סדר הופעתו בהיסטוריה. מה שנקרא לימוד אמונה. דרך אגב, הרב אומר, זו עוד סוגיה שלמה, שכדי להתגבר על הפחד הנפשי הזה שבאנו איתו מהגלות, וכולי, אז הקרוב אנחנו יזרים בעקבות המשיך הכוח הופכי, כדי לתת לנו יכולת להתמודד, וזה נקרא חוצפה. בעקבות המשיך החוצפה החוצפה זה הכוח ההופכי שנותן לנו יכול להתגבר על הפחד. אז הישראלי החצוף זה הפתרון לישראלי הפחדה. אבל זו עוד סוגיה שלמה, נעזוב אותה עכשיו. בבקשה, מה רצת להגיד? כן. הוא זהיר ומאמין, שניים. הוא זהיר, הוא זהיר מתוך אמונתו. זה? כן, זה יש מאמר שלם של רב חרל"פ פה חדש, נראה לי שלמדנו את זה פה, מלך השנה, זה ארוך, אי אפשר לעשות את זה כרגע. במימני הישועה בהתחלה, עמוד 20 בערך. מה זה אור חדש? מה זה אור רגיל ומה זה אור חדש על ציונתי? סוגיה שלמה גדולה, חשובה ביותר. אם תביא, אחרי השיעור, אם נביא ספר, אני אראה לכם את זה נמצא. טוב, חברים, אז בואו נסכם. כן. אופה, השאלה זה למה יצחק הוא בחינת הפחד, או השאלה למה בראש שנה... לא, כי... אופה, השם שכחתי מחיל. כן, נחיל. יש פחד חיובי. הפחד החיובי זה, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש מגמה וייעוד, יש אני, האישיות שלי, יש לי אחריות. אני אמור לקחת אחריות פה. אני אמור לקחת אחריות. פחד, וראש השנה זה היום שבו נקבע, אם אני אוכל להמשיך לקחת אחריות או לא. אני לא אומר שבראש שנה, בראש שנה כתוב וגילו בירדה. ראש השנה זה יום כזה, גם נפסק להלכה במשנה ברורה. כן? שבראש שנה צריך לחוש שתי תחושות, לכאורה הופכיות, אבל משלימות. מצד אחד, רעדה, פחד, יום הדין, מי יודע מה יהיה. מישהו מאיתנו בראש שנה שעבר, יום הכיפורים שעבר אלינו, ידענו מה יהיה השנה. כאילו רעדה יוחזון. אז זה מצד אחד. מצד שני, גילה, ביטחון ואמונה גדולה בדבר השם עלינו, בהמלכת השם עלינו, בניהול ההיסטוריה לידי ריבונו של עולם, שהמגמה שלה היא באמת תיקון עולם. אז גילו בירדה, שניהם ביחד. יכול להיות, יש שרצו להגיד כבדיחה, אחינו הספרדים יותר גילו ואחינו אשכנזים יותר רעדה. טוב, יכול להיות, לא יודע. צריך לחבר את זה, גילו בירדה. אז חברים, סיכום. איך מתגברים על הפחד והחרדה, אני מדבר עכשיו בקודים. א', פחד בונה, ב', ממילא זהירות, בעניינים מוכנים ובכלל, ג', השכל מנהל את המערכת, ד', השכל האמוני מנהל את המערכת. בסדר, ברור? מתחילים עם השכל האמוני. מצוין. השכל האמוני, אין פחד. כלומר, לא יכול להיות מה שאומר יעקב, כן? שמעון, סליחה, מה שאומר שמעון, שלא יכול להיות שאדם שהגיע לכיתת אמונה במכון מאיר, כלומר השכל האמוני, לא יכול להיות שהוא יוצא מפה מפחד. אז אתה, יש לך ברומטר, בסוף השיעור אתה בודק שכל מי שיוצא מהכיתה הזאת, מצד הברומטר שלו, הוא אין לו פחד. אתה בודק את זה. טוב, שנזכה להיות מלאי זקיפות קומה, מלאי ביטחון, מלאי ניצחון, מלאי יראת שמיים, מלאי גאולה. אמן. יישר כוח.